שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אגב, ההלכה במשנתנו בעניין צבא אומן ששינה ממה שאמרו לו, הגמרא עסקה בהרחבה במשמעות של צבע על גבי בגדים, בשאלה עד כמה יש בו או אין בו ממשות, ובין היתר הוכיחה הגמרא כאן בדף קא מן ההלכה של בגד שצבעו בפירות שביעית, שדינו שידלק, משום שמדובר על סחורה אסורה בפירות שביעית. וכעת, מעניין לעניין, לגמרי לא באותו העניין, לא בענייני מסכת בבא קמא, מוסיפה הגמרא לדון בהלכות הללו של קדושת שביעית במיני צבעים, ובכלל בעצים שאינם בדיוק פירות למאכל. ברור שקדושת שביעית נוהגת בפירות, השאלה לגבי מינים אחרים ועצים או צמחים אחרים, האם גם בהם נוהגת קדושת שביעית. אז אנחנו בגמרא בדף קא עמוד ב' בנקודותיים באמצע העמוד. אומרת הגמרא, רבה רמי, תנן. ממין הצובעים, כך למדנו במשנה במסכת שביעית, ממין הצובעים, ספיחי, סטים וקוצה, אז רש"י כאן מסביר על איזה מינים בדיוק מדובר, על סוג של קרקום, או על סוג של איזשהו קוץ או צמח בצבע תכלת. על כל פנים, אומרת המשנה שממין הצובעים, יש להן שביעית ולדמיהן שביעית, יש להן ביעור ולדמיהן ביעור. או במילים אחרות, צמח, שכל ייעודו וכל מטרתו זה להשתמש בו כצמח שמייצר צבע, ברור שיש בו קדושת שביעית. ולכן הקדושה תופסת גם את דמיו, ולכן הוא חייב בביאור כאשר קלה מן השדה, או במילים אחרות נוהגים בו דיני קדושת שביעית באופן מלא. מדוע משתמשים פה דווקא בביטוי ספיחי סטים וקוצה? אז רש"י כאן מסביר שמדובר על נקודה הלכתית, הרי אסור לזרוע בשביעית, ולכן אם כבר מצאת גידול כזה בשביעית, על כורחנו שהוא מן הספיחים משנה שעברה, התוספות מסבירים שלא בהכרח, יכול להיות שספיחים משום שכך דרכו לגדול, יכול להיות שדרכו לגדול פרא או בר, ולכן המשנה מכנה אותו ספיחים. סוף דבר, אלמה מסיק רבה מן המשנה הזאת, עצים יש בהן משום קדושת שביעית. ברור שהגידולים הללו אין אפשרות לאכול אותם, זה לא פירות שעומדים למאכל, ובכל זאת, היות שהם עומדים לצבע, יש בהם קדושת שביעית. זה מקשה רבה ואומרו מיני, עלי קנים ועלי גפנים שגיבבן, לא בדיוק בטוח איך לקרוא את המילה הזאת, אני חושב שזה בחווה. אני מסביר כאן רש"י בהחווה. כלומר, מישהו עושה איזושהי ערימה, מנסה להכניס אותה לאיזשהו מחבו בשדה, כנראה כדי שלא תרטב מן הגשמים. ובכן, מי שלוקח את עלי הקנים ואת עלי הגפנים על פני השדה, אם הוא לקטן לאכילה, אם הוא בכל זאת משתמש בעלי גפן וכדומה לצורך אכילה, כמובן יש בהם משום קדושת שביעית, כלומר זה דבר מאכל. אבל אם מראש הוא מלקט אותם לצורך עצים, כלומר להסקה, אז אין בהם משום קדושת שביעית. כלומר, הכל הולך אחר דעתו. ובכן, מן המשנה הראשונה לגבי הצבעים אנחנו רואים שבעצים יש קדושת שביעית באופן גורף. ואילו מן ההלכה לגבי עלי קנים ועלי גפנים אנחנו רואים שאם אין מטרה מובהקת לאכול מהם, אלא רוצים להשתמש בהם לעצים, דהיינו להשתמש בהם כחומר בעירה, הרי שאין בהם קדושת שביעית. כך הקשה רב. ומשנה, ותשובתו, אמר קרא לאוכלה במי שהנעתו וביעורו שווין. יצאו עצים שהנעתן אחר ביעורן. כלומר, קדושת שביעית באמת אינה מוגבלת דווקא לפירות מאכל. וברור שיש קדושה שביעית גם בדבר שאיננו עומד לאכילה. אבל צריך שיהיה דבר שדומה לאכילה, כלומר שהנעתו הוא ביעורו שווה. פירות שביעית שכבר קלו מן השדה וצריך לבאר אותם, אז באמת מחלוקת ראשונים האם צריך להפקיר או שצריך לשרוף, אבל זו דרך במרכאות שאינה מובחרת לביעור. הדרך המובחרת לבאר פירות שביעית היא כמובן לאכול אותם. במי שהנעתו הוא ביעורו שווין, כלומר מה אמורים כן לעשות בפירות שביעית? לאכול אותם, וברגע שאכלו מהם הם קלו מן העולם. ונעלמו. כל דבר שהוא כמו פירות, אומרת הגמרא, באמת נוהגת בו קדושת שביעית. לעומת זאת, עצים הנעתן אחר ביעורן. מדוע מעצים הנעתן אחר ביעורן? מסבירים כאן הראשונים, משום שעיקר השימוש בעצים הוא עבור הגחלים. השימוש בגחלים יותר עיקרי משימוש בעצים לחימום או לבישול, והשימוש בגחלים הוא כמובן אחרי ביעורן. כלומר, קודם כל מבערים את העצים, נותנים לאש קצת לרדת, ובעצם להיחבות, ואז נשארים גחלים, ובגחלים הללו אפשר לצלות כל מיני דברים. ושוב, ההנחה כאן בראשונים, שהשימוש הכי אולטימטיבי שיש בעצים, זה כדי להכין מהם גחלים. יותר מאשר תאורה, יותר מאשר חימום, דווקא לגבי גחלים. ולכן, עצים שאין הנעתן וביורן שווה, מי שליקט את אותם עלי קנים ועלי גפנים לשימוש בעצים, ששוב, הנעתם תהיה אחרי ביורם, רק מן הגחלים שיווצרו בהמשך, בדבר כזה באמת אין קדושת שביעית. ומדוע בצבע באמת הנעתו וביורו כאחד, אז גם כאן מחלוקת בין רשי לתוספות. רשי מסביר שעצם הצביעה בדוד, כמו שדיברנו עליה אתמול, כאשר שמים את אותם סממנים בתוך דוד עם מים רותחים כדי לייצר צבע שלתוכו אפשר יהיה להכניס את הצמר, זו הנעתה וביורו שווה. כלומר, ברגע ששמת אותו בתוך הסיר, בעצם הצמח הזה הפך מצמח להיות צבע, וזה בעצם השימוש שבו. ככה רשי מסביר. התוספות מסבירים אחרת, והתוספות אומרים שלבישת הבגד, הבגד הצבוע שנצבע באותם מינים, זו הנאה. כלומר, איזו הנאה אני מפיק מצבע? בזה שצבעתי בגד בצבע הזה, ועכשיו אני יכול ללבוש את הבגד, אז הנאתו הוא ביורו שווה. למה הדבר הזה נתפס כביעורו? זה שאני לובש בגד, זה לא מבער אותו, זה לא מחלה אותו. אומרים תוספות, בוודאי שכן. כל בגד יש לו בלי טבעי. ומרגע שהתחלתי ללבוש את אותו בגד צבעוני וחגיגי שנצבע באותם גידולים, באותם עצים שיש מהם קדושת שביעית, ממילא הנאתו וביעורו שווים. ולכן, בשאלה האם יש קדושת שביעית בעצים או לא, תלוי מה המטרתם של העצים. אם זה משהו שיכול לעמוד בקריטריון של הנאתו וביעורו שווה, אכן תהיה בהם קדושת שביעית. שואלת הגמרא, והאיקה עצים דמשכן? דהנאתן וביעורן שווה. רש"י מסביר, עצים דמשכן זה עצים שכל מטרתם לתאורה. התוספות מצטטים את פירושו של רבנו חננאל, שאומר שעצים דמשכן כל מטרתם לחימום, אבל ככה או ככה, גם חימום וגם תאורה, אלה דברים שיש בהם שימוש מיידי. ברגע שאני מבהיר אש בעץ, כדי שיהיה אמצעי תאורה, או כדי שיהיה אמצעי חימום, אז הנאתו ביורו שווה, אני לא צריך לחכות עד השלב של הגחלים. כבר עכשיו יש בהם הנאה. ובכן אומרת הגמרא, והאיקה עצים דמשכן דהנאתן וביורן שווין, ולפי המפתח שלך לכאורה תהיה בהם קדושת שביעית. אמר רבא, קוף בית עמוד א', סתם עצים, להסקה הן עומדים. כלומר, השימוש האולטימטיבי, כמו שהסברנו מקודם בעצים, השימוש האולטימטיבי הוא כדי לעשות מהם גחלים. ובזה אין הנאתן וביורן שווין. עכשיו נכון, יש מינים אחרים ויש מצבים מסוימים שבהם אתה תשתמש בעצים לחימום, תשתמש בעצים לצורך תאורה, ואף על פי כן השימוש האולטימטיבי, השימוש הבסיסי, הוא שימוש להסקה, כלומר שימוש בגחלים, מה שאין כן באותם עצים שכל מטרתם לצבע, אזי הנאתן וביורן שווה. מוסיפה הגמרא, אמר רב כהנא, ועצים להסקה, כלומר העיקרון הזה עצמו, שנוי במחלוקת בין התנאים. תנאי, דתניא, אין מוסרים פירות שביעית, לא למשרה ולא לכבוסה. היו שמים יין או דברים אחרים שגידולה מן הקרקע, בתוך מי הכביסה, וזה היה משפר את איכות הניקיון וכו'. אומרת הברייתא, זה כמובן אסור בפירות שביעית. פירות שביעית ניתנו לאכילה, אתה לא יכול להשתמש בהם לכביסה. רבי יוסי חולק ואומר, נותנין פירות שביעית לתוך המשרה או לתוך הכבוסה. מותר להשתמש בפירות או ביין של שביעית כדי להשתמש כאבקת כביסה. מה הייתה עמד הרבנן? למה חכמים אוסרים? אמר קרא, לאוכלה, פירות שביעית נועדו לאכילה ולא למשרה. לאוכלה ולא לכבוסה, ולכן ברור שזה אסור. ורבי יוסי אומר, אמר קרא, לכם, לכל צורכיכם. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, משמע שכל צורך שהוא אכן אפשר לעשות בפירות שביעית. שואלת הגמרא, ורבנן נמי אכתיב לכם, לכם דומיה דלאוכלה, ומי שהנאתו וביעורו שווין, יצאו משרה וכבוסה שהנאתן אחר ביעורן. אותו יסוד שראינו מקודם, כאשר שמים את אותו יין במים הללו שאמורים לשמש כמי כביסה, כאבקת כביסה, ההנאה אינה מיידית. אתה קודם כל מכין את אותה אבקת כביסה, ורק בחלוף יום, יומיים, שלושה, תכניס לשם הבגדים, והבגדים יצטרכו להיות נשרים, אשריה ארוכה, בתוך אותו נוזל, בתוך אותה תמיסה שנוצרה, כדי שיתקבסו. ולכן אין הנאתן וביעורן שווה. ממילא חכמים בעצם מודים עקרונית לזה שלכם לכל צורכיכם, אבל סבורים שזה חייב לעמוד דווקא בעניין כזה של הנאתן וביעורן שווה. באמת מעניין שהרמב״ם פוסק את דעת חכמים, אבל מצטט את המקור של רבי יוסי. הרמב״ם פרקי מלכות שמיטה ויובל כותב, מיני כיבוסים כגון בורית ואהל, קדושת שביעית חלה עליהן ומחבסים בהם, שנאמר והייתה שבת הארץ לכם לכל צורכיכם. אבל אין מחבסים בפירות שביעית ונושאים בהם מלוגמה וכו'. כלומר, פירות שביעית, כאמור, הלכה כחכמים, שאינם מיועדים לכביסה, אבל אותם מינים שמראש כן עומדים לכביסה, אומר הרמב״ם, קדושת שביעית חלה עליהם ובכל זאת מחבסים בהם, והמקור הוא אותו לכם לכל צורכיכם. עכשיו שוב, למרות שזה המקור של רבי יוסי, ניכר שחכמים מודים לזה. חכמים מודים שלכם לכל צורכיכם, אבל דווקא בדבר כזה, שהנאתו וביעורו שווה. ומצד שני אומרת הגמרא ורבי יוסי, נמי יקטיב לאוכלה, משמע דווקא לאכילה ולא לכביסה, אמר לך, ההוא מבעל לליך דטניה, דטניה לאוכלה ולא למלוגמה. אתה לא יכול לקחת פירות שביט ולעשות מהם איזשהו סוג של תחבושת על היד. אתה אומר לאוכלה ולא למלוגמה, או אינו אלא לאוכלה ולא לכביסה. הרי זה בדיוק אותו רעיון, שהפירות של שביט מיועדים דווקא לאכילה ולא לצרכים אחרים. ולא לשימושים אחרים. אז כמו שאסור להכין מהם תחבושת, כך גם אסור להכין מהם אבקת כביסה. כך רבי יוסי מקשה על עצמו. הסביר רבי יוסי ואומר, כשהוא אומר לכם, הרי כביסה אמור. מה אני מקיים לאוכלה? לאוכלה ולא למלוגמה. והשאלה המתבקשת, הוא מה ראית? כלומר, אז באמת מה ההבדל? מה ראית לרבות את הכביסה? כלומר, שאפשר להשתמש בפירות שביט לצורכי כביסה, ולהוציא את המלוגמה, אבל אי אפשר להשתמש בהם לצורכי תחבושת, הרי גם זה וגם זה אינם אכילה. מרבי יוסי, מרבה אני את הכבוסה ששווה בכל אדם, ומוציא אני את המלוגמה שאינו שווה בכל אדם. כל אדם זקוק לכבס את בגדיו, ואילו מלוגמה, תחבושת, נדרשת אך ורק לאדם חולה, אך ורק לאדם פצוע. ולכן, כל דבר שהוא בגדר של שווה לכל נפש, כל דבר שבאמת כולם זקוקים לו, ודאי שהוא עונה בדיוק לאותה הגדרה שחידש רבי יוסי, לכם לכל צורכיכם, ואין אדם שלא צריך כביסה. לעומת זאת, מלוגמה, תרופה, תחבושת שנחוצה רק לחלק מן האנשים, רק לפצועים ולחולים, הרי שהדבר הזה אסור בפירות שביעית. אומרת הגמרא, כמן אז להד אתניה לאוכלה ולא למלוגמה, לאוכלה ולא לזילוף, כלומר אי אפשר להשתמש ביין ולזלף אותו כמו שהיו מזלפים בימיהם על גבי קרקע לא מרוצפת, על גבי אפר כדי למנוע את האבק, או לאוכלה ולא לעשות ממנה אפיק טוויזין, שזה איזשהו סוג של תרופה שהייתה גורמת להכאה ולהתמודדות עם כל מיני מחלות. אז כמי הברייתא הזאת? גם הברייתא הזאת אומרת הגמרא דווקא כרבי יוסי. ואילו הברייתא הייתה כרבנן, היא קנה ממשרה וכבוסה, שזה באמת נקודה יותר בסיסית. וגם היא, לפי החכמים, בכלל לאוכלה ולא לכביסה. ומזה שהברייתא מצטטת רק את לאוכלה ולא לתרופות, או לאוכלה ולא לזילוף, כמו שרש"י מסביר כאן, שמדובר על צורך מיוחד, רק של אנשים מפונקים, ורק בבתים יוקרתיים, מזלפים יין על גבי הרצפה, וכן הלאה זו הדרך, הרי שגם הדבר הזה אינו שווה לכל נפש, וממילא גם עליו דרבי יוסי, הוא איננו בכלל לכם לכל צורכיכם. אז כמו שאמרתי בפתח הדברים, מעניין לעניין לגמרי לגמרי שלא באותו העניין, אין המקום כאן לדון בהלכות שביעית ובהלכות קדושת שביעית, וכל הדיון הזה נזכר רק אגב ההלכה הקודמת של חזותה מילתה או לב מילתה, וההלכה שמי שצבא בגד בקליפי שביעית, הרי שיש בו גם איסור שחוקה. ומכאן אנחנו חוזרים אל משנתנו, כזכור, המקרה שבמשנה, אדם מסר לאומן צמר לצבוע בצבע אחד, והלך האומן וצבע בצבע אחר. רבי מאיר סבור ששינוי קונה, כלומר האומן בעצם נתפס כסוג של גזלן, הוא שינה לגמרי מה שבעל הבית ביקש ממנו, ולכן הצמר נשאר אצל הגזלן, אצל האומן, וצריך להחזיר לבעל הצמר את שווי הצמר. לעומת זאת רבי יהודה סבור, למה גזל? נכון, האומן לא עשה בדיוק מה שנתבקש, אבל עדיין יכול להחזיר את הצמר. אלא שכאשר יבוא האומן לתבוע את שכרו מבעל הצמר, אז אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה, ואם היצירה יתרה על השבח נותן לו את השבח, כלומר צריך לשלם כסכום הנמוך, אבל גזלה או קניין גזלה או קניין בשינוי, אין כאן לדעת רבי יהודה. אומרת הגמרא דף קוף בית עמוד א', יתיב רב יוסף אחורי דרבי אבא, כמי דרב הונה, ויתיב רב הונה וכאמר, הלכה כרבי יהושע בן קורחה, והלכה כרבי יהודה. אהדרינו רב יוסף לאפי, במחאה, על זה שהוא לא שבע רצון מהממרה הזאת של רב הונה. אמר, למה מטרידה אותו הממרה הזאת? מי שלמה רבי יהושע בן קורחה, אי צריך, סל גדת החמין היחיד ורבים הלכה כרבים, כמה שמלן הלכה כיחיד. טוב, על איזה רבי יהושע בן קורחה מדובר? אומרת הגמרא, אתה צודק, רבי יהושע בן קורחה, או שוב, לא קשור לסוגיה שלנו בכלל, רבי יהושע בן קורחה בסוגיה בעבודה זרה, דתניה, רבי יהושע בן קורחה אומר, מיל ובשטר אין נפרעים מהם, מיל ואלפי נפרעים מהן, מפני שהוא כמציל מידם. במסגרת ההלכות של איסור מסע ומתן, ואיסור קיום כל קשר כלכלי אם אינם יהודים לפני ידיהם, כי בין שאתה מחזיר להם חוב, בין שאתה פורע מהם חוב, ככה או ככה הוא שמח, ועל השמחה הזאת שהעסקה נסגרה, הוא ילך ויודע לאליליו ביום עידם, ולכן הדבר הזה אסור. רבי יהושע בן קורחה, למרות האיסור הגורף, לקחת מהם את מה שהם חייבים, רבי יהושע בן קורחה סבור שאם מדובר על מיל ועל פה, נפרעים מהם מפני שהוא כמציל מידם. אבל אם זה מיל ובשטר, אז באמת אל תיפרע מהם, תמתין שיעבור יום עידם, ואז תיקח את החוב. אבל אם זה מיל ועל פה, למרות שיום עידם הולך ומתקרב, מפני שהוא כמציל מידם, ואף על פי שהחכמים חולקים עליהם, חולקים על רבי יהושע בן קורחה, מבקש רב הונא להדגיש שבהקשר הזה הלכה כרבי יהושע בן קורחה, שוב ממש לא קשור לענייני. אלא, עכשיו אנחנו חוזרים לסוגיה שלנו, אומר רב יוסף, למה אתה רב הונה צריך להדגיש ולחדש שהלכה כרבי יהודה במשנתנו, אלא הלכה כרבי יהודה, למה לי? כלומר, ברור, אני לא צריך אותך רב הונה שתאמר לי את זה. ומדוע כל כך ברור לך רב יוסף שהלכה כרבי יהודה? כי מחלוקת ואחר כך סתם היא, ומחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם. מחלוקת בבבא קמא, כאן במשנה שלנו, שאם לצבוע לו אדום וצבוע שחור, שחור וצבוע אדום, אז רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו, ורבי יהודה אומר אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתרה על השבח נותן לו את השבח, מחלוקת התנאים שזה אתה הזכרנו, ואז אני באמת לא יודע כמי הלכה. האם הלכה כדעת רבי מאיר שהאומן קנה את הצבע, או הלכה כדעת רבי יהודה שהאומן לא קנה את הצבע ונותן את הצמר הצבוע לבעליו, אלא שבעליו משלם כסכום הנמוך, אבל במשנה בבבא מציעא אומר רב יוסף, שם מצאנו סתם משנה כדעת רבי יהודה. וסתם בבבא מציעא דתנן, כל המשנה ידו על התחתונה, וכל החוזר בו ידו על התחתונה. אז לא נעסוק עכשיו בהלכות חזרה של הסכם כזה בין שני אנשים, כאשר אחד מהם חזר בו, ושם מדובר על ענייני פועל שמחליט, על פועל שחוזר בו, כן, שם מדובר על הלכות פועל שחוזר בו, וגם שם כל החוזר בו ידו על התחתונה, אבל ענייננו, נאמר בפירוש באותה משנה בבבא מציעא, שכל המשנה ידו על התחתונה. וזה בדיוק המקרה שלנו, שהאומן שינה ממה שנצטווה על ידי בעל הצמר, שינה ממה שנצטווה על ידי בעל הבית. ולא נאמר במשנה שכל המשנה קנה בשינוי, לא. כל המשנה ידוע על התחתונה, הוא לא קנה בשינוי, אלא שידוע על התחתונה הוא יקבל את הסכום הנמוך יותר, או את השבח או את היציאה. ובכן, החזיר רב יוסף את פניו מרב הונה ואמר, למה אתה צריך לפסוק כרבי יהודה? ברור שהלכה כרבי יהודה. כי אמנם בגמרא במשנה בבבא קמא זו מחלוקת, אבל המשנה בבבא מציעא סתם משנה כדעת רבי יהודה. טוב, אז מה סברתו של רב הונה? אומרת הגמרא, ורב הונה אי צריך. סלקא דעתא חא מינא, אין סדר למשנה, וסתם ואחר כך מחלוקת היא. ואומרת הגמרא, ההוכחה של רב יוסף מבוססת על זה, שמסכת בבא מציעא באה בהכרח, אחרי מסכת בבא קמא, מי אמר? מי אמר? אולי המשנה בבבא קמא, כל המשנה ידוע לתחתונה, המשנה בבבא מציעא, סליחה, כל המשנה ידוע לתחתונה, נשנתה קודם. כי הרי אין סדר למשנה. ולכן זה לא מחלוקת ואחר כך סתם, אלא הפוך. יש כאן מצב של סתם ואחר כך מחלוקת, ואתה עדיין לא יודע כמי הלכה. ולכן היה צריך לפסוק הלכה כדעת רבי יהודה. ולכן רב הונה בכל זאת צריך לפסוק מה שפסק. ורב יוסף, לך הוא מתמודד עם זה, אומר רב יוסף, אי אחי, אם אתה אומר שאין סדר למשנה, אז כל מחלוקת ואחר כך סתם נעימה, אין סדר למשנה, וסתם ואחר כך מחלוקת היא. כלומר, אומר רב יוסף, לא מצאנו ידינו ורגלינו. אם יש כלל פסיקה שאומר שסתם ואחר כך מחלוקת, או במקרה שלנו מחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם, אבל אם אתה אומר שאין סדר למשניות, אז הכלל הזה הוא לא רלוונטי, כי אתה אף פעם לא יודע איזו משנה באה קודם ואיזו משנה באה אחר כך. ורב מונה מסביר, לא, לא, לא. כי לא אמרין על אין סדר למשנה בחד המסכת. כלומר, ברור שבאותה מסכת, כל המשניות כתובות כסדר. יש כאן עבודת עריכה, פרק ראשון, פרק שני, פרק שלישי, ולכן אם בפרק ראשון מצאת מחלוקת, ואחר כך בפרק שלישי מצאת סתם משנה, על זה נאמר מחלוקת, ואחר כך סתם הלכה כסתם. כי בחד המסכת ברור שיש סדר. אבל בתרי מסכתות אמרינה. כלומר, בשתי מסכתות אנחנו אומרים, אין סדר למשנה. ואולי בכלל המסכת ההיא נשנתה לפני המסכת הזאת. טוב, אז איך מתמודד עם זה רב יוסף? רב יוסף מסביר ואומר, כמו שציינו פעמים רבות, כולם נזיק עם חד המסכת ההיא. אתה יכול להגיד שאף על פי שבסדר המשניות שלנו, בקמה באה לפני סנדרין, אבל יכול להיות שאין סדר למשנה, שבעצם סנדרין צריכה לבוא לפני בבקמה. אבל בבקמה לפני בבא מציעא זה בוודאי, כי זה בבקמה וזה בבא מציעא, מדובר על מסכת אחת, מסכת נזיקין, שיש בה 30 פרקים, והמסכת הזאת מחולקת לשלוש בבות, בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא. ולכן, מבחינתנו מדובר על מסכת אחת. במסכת אחת, פשוט וברור שאכן יש סדר למשנה. אז גם כאן לא נאריך בענייני יש או אין סדר למשנה, רק נסתפק בהערה הקצרה של התוספות כאן בדף קב עמוד א', שכותבים שאין סדר למשנה, דפעמים היה שונה שלא על הסדר, ושמתחילה שנה בבא מציעא ואחר כך בבא קמא, אבל ודאי אומרים תוספות, אחר כך סדרן רבי על הסדר. כלומר, יש כאן תפיסה מאוד מעניינת, וזה קשור לחקירות גדולות, שכבר בדברי הגאונים, אפילו עוד לפני הראשונים, כבר עסקו בהם בהרחבה, וזה איך בדיוק התחוללה אותה עריכה של המשנה על ידי רבנו הקדוש, האם באמת רבי ממש כתב את המשנה פשוטו כמשמעו, או שרבי לקח קבצים של משניות שהיו קיימים לפניו, ורק סידר אותם. ברור שהתפיסה כאן בסוגיה אומרת שהקבצים של המשניות כבר היו קיימים. ולכן משנה שנמצאת בבבא מציעא, יכול להיות שהיא באה בכלל אחרי משנה שנמצאת במסכת שבסדר שלנו נמצאת במקום אחר. אלא שבאים תוספות ואומרים, זה לגבי אותם קבצים קדומים של משניות. ברור שאחר כך בא רבי, ולא רק סידר כל מסכת ומסכת לפי סדר פרקיה, אלא ברור שאחר כך בא רבי, וגם סידר את המסכתות עצמה. התוספות נותנים רק כדוגמה את הסוגיה בתחילת שבועות, יש גם סוגיות נוספות בש"ס, שמבקשות לומר, אז למה המסכת הזו באה אחרי המסכת הזו, ולמה המסכת הזו באה לפני המסכת הזו, וכן הלאה זו הדרך. כלומר שברור שאחרי עבודת העריכה של רבי, ודאי שיש סדר למשנה לא רק באותה מסכת, אלא גם ממסכת למסכת. טוב, הסוף דבר, רב הונא צריך היה לפסוק כרבי יהודה, ורב יוסף אומר שהדבר מיותר. ועוד אומרת הגמרא, ואי בה יתאימה, משום דקתן אילה, גבי הלכת הפסיקתא. כלומר, לא קשור לסדר המשנה, והאם זה מחלוקת ואחר כך סתם, או סתם ואחר כך מחלוקת. יש סיבה אחרת לפסוק כרבי יהודה, והיא שאותה משנה מבבא מציעא, נראית כמשנה של שורות תחתונות. נראית כמשנה שבאה להכריע, כי המשנה שמוארת בפירוש, כל המשנה ידוע לתחתונה, וכל החוזר בו ידוע לתחתונה. מעניין שהתוספות כאן תמהים ואומרים, אדרבה, דווקא ההלכה הזאת, שכל החוזר בו ידוע לתחתונה, היא לא לגמרי הלכה מוסכמת בסוגיות במסכת בבא מציעא. אדרבה, יכול להיות שדווקא ההלכה הזאת שנויה כדעת יחיד, שכל החוזר בו ידוע לתחתונה. כמו שאמרתי מקודם, השאלה על מה בדיוק עוסק העניין הזה שחוזר בו, אז אמרתי שזה מדבר על שכירות פועלים, אבל הסוגיה שם במציאה בדף עין זין מרחיבה את הדברים יותר לענייני חזרה בתחומים שונים. על כל פנים שוב, הגמרא כאן מניחה, הגמרא אצלנו בבקמה מניחה, שוודאי כל החוזר בו זו הלכה פסוקה, שוב הלכה קצובה וקצרה שנאמרת בהקשר ספציפי, ולמרות ששם בסוגיה בבא מציעא אולי יש בזה מחלוקת, מבחינת רב הונא זה כבר סיבה לפסוק כרבי יהודה, שכן שוב מדובר על משפט קצר ומסכם, שאומר כל המשנה ידו על התחתונה, וכל החוזר בו ידו על התחתונה. ושוב, מעניין לעניין, קצת באותו העניין. אנחנו עוסקים בבעל מלאכה, באומן, ששינה ממה שאמרו לו. הוא התבקש לצבוע אדום, והוא צבע שחור, צבע בצבע אחר. הגמרא אומרת לדבר על סוג אחר של שינוי. תנו רבנן. הנותן מעות לשלוחו, לקח לו חיטין ולקח מהן שעורים, או שעורים ולקח מהן חיטין. כלומר, מדובר על שליח ששינה ממה שבעל הבית ציווה עליו. לא בעל מלאכה, לא אומן, אלא שליח שקיבל מנדט לעשות דבר אחד, לקנות חיטין, ובפועל הלך וקנה שעורים. בפשטות הגמרא, מדובר על שליח. ובכל זאת, גם רש"י, וגם תוספות, וגם הרשב"א, כל הראשונים כאן מבינים שלא מדובר על שליחות פשוטו כמשמעו, אלא מדובר על עסק. עסק, כלומר, נתן אדם את מעותיו לפלוני, ואמר, אתה תלך עכשיו ותקנה חיטים בכסף הזה, ותעשה איזשהו מסחר בחיטים הללו. ואנחנו נתחלק ברווחים. ולמה כל כך חשוב, כאמור, לרוב הראשונים להסביר ככה? אז אני מכיר דווקא מן הרשב"א, אומר הרשב"א, ואם לא נתן לו בתורת עסק, אלא דשוויה שליחה באלמה, אם הותירו, תראו כולם לבעל המעות. כלומר, כאשר אדם ממנה שליח, אז ברור ברור שהשליח לא יכול לשנות כי הוא זה מדבריו של המשלח. אבל כאן, שמדובר לא בדיוק על שליח, לא שלך תיתן גט לאישה או לך ותקדש אישה, אלא מדובר על איזשהו סוג של שותפות. שני האנשים הללו רוצים לעשות עסק ביחד. אלא שבעל המעות אומר, אני רוצה שהעסק יהיה בחיטין. והלך אותו שליח, או שוב, אותו שליח שותף, ועשה עסק בסעורי. ובכן, מה עדיף? אז אני קורא שוב, קובבית עמוד א' למטה, תנו רבנן, הנותן מעות לשלוחו, לקח לו חיטין, ולקח מהן סעורי, סעורים ולקח מהן חיטין. תניא חדא, אם פחתו, פחתו לו, ואם הותירו, הותירו לו. במילים אחרות, אם אתה שינית ממצוותו של המשלח, אם אתה שינית ממה שהוסכם עליו מראש, סוג של שינוי קונה. כלומר, מעכשיו אתה לעצמך, אתה לא קשור אליי. אני סיכמתי איתך על פעולה מסוג אחד, על קנייה של חיטים, אתה הלכת והחלטת לקנות שעורים, שיהיה לך בהצלחה, אבל ממילא אם הפסדת, הפסדו עליך, אם הרווחת, הרווח הוא שלך, אני כבר לא בעסק. כך ברייתא אחת. ותנא חדא, ברייתא הפוכה, אם פחתו, פחתו לו. כלומר, אם אותו אדם שינה ממה שציוו עליו, באמת הוא נושא במלוא האחריות, אבל אם הותירו, הותירו לאמצע. כלומר, אם הותירו, אם בסופו של דבר הוא עשה שינוי מחיטים לסעורים, או מסעורים לחיטים, ובסוף התברר שהשינוי הזה היה שינוי מבריק, ויש גם רווחים, הרווחים הללו שניהם מתחלקים. טוב, לכאורה הברייתות מסותרות זו את זו, שכן, לפי הברייתא הראשונה, ברגע שהוא שינה ממה שאמרו לו, אז המשלח מתנתק לחלוטין, והכל של השליח. ואילו לפי הברייתא השנייה, המשלח לא מתנתק. ואם לפחות אם יש רווחים, אז מתחלקים ברווחים. אמר רבי יוחנן, לא קשיא. הרבי מאיר והרבי יהודה. הרבי מאיר של משנתנו דאמר שינוי קונה, וכמו ששינוי קונה באומן שצבא שחור במקום אדום, וממילא הצמר שייך לו, ורק צריך להחזיר לבעלים את שווי הצמר, כך גם אצלנו. אם אותו בעל עסק, אם אותו שליח, בעל מסחר, הלך ושינה ממה שאמרו לו, אז שינוי קונה. ובעצם מה שהוא קנה שייך אך ורק לו. והברייתא השנייה היא כדעת רבי יהודה, דאמר שינוי אינו קונה. ואז, אם באמת פחתו, אף על פי ששינוי אינו קונה, ברור שהוא זה שצריך לשאת באחריות. כי סוף כל סוף, הוא גרם להפסד. והוא לא עשה מה שאמרו לו. אבל אם הותירו, במצב כזה, באמת יש חלוקה של הרווחים. משום שאי אפשר לומר שאותו שליח, שאותו בעל עסק, הוא זה שקנה את הכל. משום שבמצב כזה, עוד פעם, עצם השינוי לא מהווה קניין. שוב אני מסביר, אם באמת חל פחת, אם חל הפסד כתוצאה מן השינוי, אז ודאי יאמר לו בעל המעות, התיקון ישידרתך ולא להבותי. לא נתתי לך את המעות כדי להפסיד, ושינית ממה שסיכם. אבל אם היה רווח, עצם העובדה שיש כאן שינוי, עוד לא מקנה את כל אותם חיטים או שעורים, ללוקח, לשליח, ולכן יתחלקו ברווחים, כך מסביר רבי יוחנן, ואם כן יש נפקמינה נוספת למחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה לגבי שינוי. אבל, מה מקשה? עד כפלה רבי אלעזר, ממאי? דילמה, עד כאן לא כאמר רבי מאיר, אלא במידי דחזל אלה גופי, אבל לסחורה לא אמר. משנתנו מדברת על מי שנתן צמר ואמר, אני רוצה את זה בצבע אדום, כי זה הצבע שאני אוהב ללבוש, או אני רוצה את זה בצבע שחור, כי זה הצבע שאני אוהב ללבוש. יש כאן צורך אמיתי. ולכן אומר רבי מאיר, אם שינית ממה שבעל הבית אמר, זה שינוי מהותי, זה שינוי עקרוני. ולכן האומן קנה. אבל לסחורה כאן בברייתות שלנו, כאשר מדובר על אדם, שהוא לא צריך בדווקא חיטים, לא שלחו אותו לקנות חיטים לאכילה. שלחו אותו, כמו שהדגשנו מקודם, לעשות עסק, להרוויח. ולכן פה בעל הבית אומר, טוב, מה זה משנה, חיטים או שעורים? תלך ותקנה מה שתרוויח הכי הרבה. כלומר, בדבר שהוא לסחורה, הנה חינם, גם אם הוא שינה מדעת בעל הבית, אין זה אומר שהוא קנה בשינוי. כך מקשה רבי אלעזר. אלא, אומר רבי אלעזר, לשיטתו, אפשר לומר שהה והה רבי מאיר, שתי הברייתות הן כדעת רבי מאיר ולא קשיא. כאן, הברייתא הראשונה מדברת על מי ששלח שליח שיקנה לו משהו לאכילה, ואז אם הוא אמר לו חיטין, הוא רוצה דווקא חיטין, והוא אמר שעורים, הוא רוצה דווקא שעורים, ואם השליח שינה מדעת המשלח, אז ברור שהוא גזלן שקנה בשינוי וצריך להחזיר את השווי הבסיסי. וכאן הברייתא השנייה מדברת על סחורה. ובסחורה, הגם שהוא שינה מדעת המשלח, סוף כל סוף, אם היה רווח, הרווח לשניהם. אז זו אם כן המחלוקת בין רבי יוחנן לבין רבי אלעזר, כיצד ליישב את הסתירה בין הברייתות. אלא שהגמרא אומרת שפירושו של רבי יוחנן קשה. מחקו עלה במערבה לרבי יוחנן אליבא דרבי יהודה. כלומר, לפי האוקינדה של רבי יוחנן, שסתירת הברייתות היא בעצם מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. והברייתה השנייה היא כדעת רבי יהודה, שבעצם שינוי לא קונה. בעצם, אף על פי שאותו שליח, אותו בעל עסק, שינה ממה שסוכה מראש, זה עדיין לא קונה. על זה מקשה הגמרא, קושייה מאוד מאוד מפולפלת ומרחיקת לכת. מחקו עלה במערבה לרבי יוחנן אליבא דרבי יהודה, וכי מי הודיעו לבעל חיטין, שיקנה חיטין לבעל המעות. כלומר, לפי דבריך, רבי יוחנן, שיטתו של רבי יהודה היא שלמרות שהשליח שינה, בעצם לא הופקעה השליחות. בעצם אותם חיטים שנקנו, למרות שהמשלח אמר לקנות שעורים, והלך השליח וקנה חיטים, ולמרות שהוא שינה מדעת משלחו, סוף כל סוף יש כאן עסק משותף לשניהם, והרווח לאמצע. איך זה יכול להיות? וכי מי הודעו לבעל החיטים שיקנה חיטים לבעל המעות? הרי יש כאן אדם שבא אליך עם כסף, בסדר, אותו מוכר חיטים, באו אליו עם כסף, ואמרו לו, אפשר לקנות חיטים, בבקשה, קנה חיטים. הוא לא ידע שהכסף הזה בעצם שייך לפלוני אלמוני, שבכלל רצה בכסף הזה לקנות שעורים. ולכן ברור שכאשר קרה דבר כזה, הוא נקנה אך ורק לשליח. ולמשלח אין פה שום זכות, כי בעל החיטים לא מעלה בדעתו שהוא אמור לקנות את החיטים למישהו אחר. כך יקשו על רבי יוחנן. מה עקיף לרב שמואל בר ססרתי? רגע, לא הבנתי למה זה קשה על רבי יוחנן. אי, אחי, אפילו חיטין וחיטין, נמי לא. לא הבנתי את הקושייה שלכם. אם אתם אומרים שאותו בעל חיטין לא יודע למי הוא מקנה, הוא מקבל כסף מפלוני, הוא בטוח שהוא יקנה לפלוני, אבל הוא לא יודע שהכסף הזה בעצם שייך לאלמוני, שהכסף הזה בעצם שייך למשלח. אז מה זה משנה אם השליח שינה או לא? גם אם השליח לא שינה ממה שאמרו לו, אפילו חיטין וחיטין, עדיין אם השליח לא שינה ממה שאמרו לו, אז איך הרווחים כולם נזקפים לזכותו של המשלח? איך אפילו חיטין וחיטין, נמי לא. אמר רבי אבאו, שנה חיטין וחיטין, דשליחותי כעביד, וכי בעל הבית דמי. כלומר, בעל כורחנו, ולמרות שמדובר כאן כאמור על דיני שותפים, ולא על דין של שליחות, סוף כל סוף, כאשר הוא ביצע את שליחותו של המשלח, של בעל המעות, כי בעל הבית דמי. בעצם מעמדם שווה. והוא פועל לגמרי בכוחו. ולמרות שבעל החיטין לא יודע שהוא צריך להקנות לזה או להוא, סוף כל סוף אם נעשתה כאן השליחות, הרי שהחיטים הללו שייכות לשניהם במסגרת אותה שותפות. אז רגע לפני שנראה את ההוכחה של הגמרא לעניין הזה, אני רק אזכיר שכל הסוגיה הזאת של שליח ששינה וקנה לעצמו, היא סוגיה גדולה ונרחבת גם בסוגיה המקבילה לסוגייתנו בקידושין בדף נ"ט, ובעריכות רבה מאוד בראשונים גם כאן וגם שם, בעיקר סביב דעתו של בעל ספר המיטיבות. אז מי שבמקרה יפתח בחידושי הרשב"א או בשאר ספרים על סוגיה שלנו, ימצא את דברי בעל המיטיבות. ספר המיטיבות זה ספר הלכה מיוחד שחובר בסוף תקופת הגאונים, עוסק הרבה בהשוואות בין הבבלי לבין הירושלמי, הרבה מן הציטוטים של הירושלמי שבריף מקורם בספר המיטיבות, ובאופן שהוא מצטט את הירושלמי. למיטב ידיעתי הספר הזה לא נמצא בידינו בגרסה שלמה שלו, אלא בציטוטים הרבים שלו שיש בדברי הראשונים. אז כאמור, הראשונים גם כאן בסוגייתנו, גם בקידוש של מדף נ"ט, מדברים הרבה על שיטת בעל ספר המיטיבות, בעניין הזה של שליח שמשנה וקונה לעצמו, או שליח שפועל באופן שונה ממה שהמשלח ציווה עליו, אבל כאמור הסוגיה הזו היא סוגיה גדולה ורחבה. אז נחזור לענייננו, רבי אבאו מסביר שאם שליחות היא כעביד, כלומר אם השליח באמת עשה את מה שביקשו ממנו, ברור שבעל החיטים הקנה לא רק עבורו, אלא הקנה גם עבור משלחו. ומיניין לרבי אבאו החילוק הזה, תדע, דתנן, אחד המקדיש נכסיו ואחד המעריך את עצמו. כלומר, בין שאדם הקדיש את נכסיו, בין שאדם אמר ערכי עליי, והוא עכשיו צריך לתת כך וכך בהתאם לערך שלו, בהתאם לערך הקצוב בתורה להקדש, אז באים וממשכנים את כל נכסיו כדי לפרוע את החוב הזה להקדש, ובכל זאת אומרת המשנה, אין לו בכסות אשתו ולא בכסות בניו, ולא בצבע שצבע לשמן, ולא בסנדלים חדשים שלקח לשמן. כלומר, גם כשאני מעכל את כל נכסיו של אדם לטובת ההקדש, יש דברים שאני לא נוגע בהם. כסות אשתו, כסות בניו, צבע שצבע לשמן, הכוונה בגד שצבע אותו עבורם, או סנדלים חדשים שקנה עבורם, כל הדברים הללו הם לא בכלל נכסיו, ואותם אי אפשר לעכל. אומר רבי אבאו ועמי, למה החינמי? מי הודיעו לצבא שיקנה צבעו לאישה? כלומר, נתתי צמר לצבא שיצבע את הצמר, הדבר הזה מיועד לבגד עבור אשתו של אותו אדם שהקדיש את נכסיו, ומי הודיעו לצבא שלא יקנה את זה לפלוני למקדיש? שכן אם הוא יקנה את זה לפלוני, אז צריך לעכל גם את זה כשמעכלים את כל נכסיו של פלוני. אז מי עוד יעול הצבא שיקנה את הבגד הזה לאישה ולא לבעל, ואז אי אפשר יהיה לעכל אותו? אלא לב משום דאמרינן, דשליחות היקה אביד וחייד אשתו דמי. כשהוא נתן את הבגד לצבא, הרי שהוא בעצם פועל עבור אשתו, והבגד שייך לאשתו. החינמי, במקרה שלנו אומר רבי אבאו, כאשר שליח עושה את שליחותו, כאשר שליחות היקה אביד, אז כיד בעל הבית דמי. כך מבקש רבי אבאו לחדש. אבל רבי אבא דוחה את זה מכל וכל, ואומר רבי אבא לא. כל המקדיש נכסיו אין דעתו על כסות אשתו ובניו. זה לא בגלל שהכסות אשתו ובניו או בגד שנצבע לשם אשתו ממש הוקנה לאישה. שכביכול הבעל מלאכה הקנה את זה לאישה ולא לאיש, ולכן אי אפשר לעכל את זה, אי אפשר לשעבד את זה כשמשעבדים את כל הנכסים להקדיש. מה פתאום? אלא מראש דעתו של המקדיש לא הייתה על כל אותם בגדים או כל אותם חפצים שנחוצים לאשתו. כל המקדיש נכסיו אין דעתו על כסות אשתו ובניו. הרשב"א כאן מאיר על שתי הבנות אפשריות בהלכה הזאת, והרשב"א אומר, אפשר היה להבין שזה סוג של לב בית דין מתנה עליהם, סוג של תקנת חכמים שאומרת שגם מי שהקדיש את נכסיו, אנחנו משאירים את הנכסים אנחנו משאירים את בגדי אשתו, בגדי ילדיו וכולי, אנחנו משאירים אותם עבורם. כך מציע הרשב"א, אבל מוכיח מסוגיה בכתובות שלא ניכנס אליה לעניין שומת נכסים, שזה לא נכון. ולכן אומר הרשב"א, לא, זה לא מבוסס על לב בית דין מתנה, אלא על אנן סהדה. כלומר, על השערה מפורשת וחד משמעית, לא שבית דין באו ואמרו כך נכון לעשות, אלא אנחנו מניחים שזאת הייתה כוונתו מראש. אנן סהדה, שלא התכוון מראש להקנות ולא התכוון מראש להקדיש ולשעבד את הדברים שמיוחדים לבני משפחתו, כך מסביר הרשב"א. ובכן, אני קורא שוב, אמר רבי אבאו, לא, באמת אין להוכיח מכאן שהצבא מראש הקנה לאישה מדין שליחות, לא, 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 באופן הרבה יותר פשוט. כל המקדיש נכסיו, אין דעתו על כסות אשתו ובניו. מה תקיף לרבי זיירה? אמרת שכאשר אדם מקדיש את כל נכסיו, ובכל זאת יש משהו שהוא שומר בצד. תגיד, יש משהו יותר בסיסי שאדם היה שומר בצד מאשר התפילין שלו? מה תפיל רבי זיירה, וכי דעתו של אדם על תפיליו? כלומר, האם דעתו של אדם הייתה להקדיש גם את התפילין שלו? והרי תנן בפירוש, המקדיש נכסיו מעלין לו תפילין. כלומר, הוא צריך לשלם כסף כדי שניתן לו תפילין, ואם לא, אם לא, אנחנו מעקלים לו אפילו את התפילין. נו, אז אתה רוצה להגיד שאדם דעתו הייתה להקדיש את התפילין שלו? אמר לאביי, אין, התשובה היא כן. דעתו של אדם על תפילין, המקדיש נכסיו סבר מצווה כעבידנה, ואין דעתו של אדם על כסות אשתו ובניו משום איבה. כלומר, אדם שקדיש את כל נכסיו, אכן מתכוון לכל נכסיו. איי, מה הוא יעשה בלי תפילין? הוא אומר, אבל אני צדיק, אני קדשתי את כל נכסיו, אולי אני פטור מתפילין. כולו קודש, שאפילו לא צריך להניח תפילין. ולכן, אם הוא רוצה להניח תפילין, צריך להעלות לו תפילין. כלומר, הוא צריך להעלות אותם בדמים כדי לקבל את התפילין שלו. אבל כסות אשתו ובניו, את זה אדם אומר, לא, 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 זה מראש לא התכוונתי להקדיש, משום איבה, לא מתכוון להיכנס לארון הבגדים של אשתי, ולא התכוונתי בשום פנים ואופן, לומר שמשהו משם הוא חלק מן ההקדש. מה תקיף לרב הושעיה, עד שאתה מדבר על תפילין, או על בגדי אשתו, והלא חייבי ערכים שנו כאן, המשנה מדברת לא רק על מי שהקדיש נכסיו, אלא גם על מי שאמר ערך עצמו, ותנן, חייבי ערכים למשכנין אותן, וכי דעתו של אדם על עצמו למשכנו? כלומר, אדם באמת התכוון למשכן את עצמו כשהוא אמר הרקיע עליי? אלא, אמר רבי אבא, כל המקדיש נכסיו נעשה כמי שהקנה להן כסות אשתו ובניו מעיקר. שוב, לא הצבא, לא בעל מלאכה הוא זה שהקנה, אלא אדם עצמו. המקדיש עצמו יודע שהנכסים הללו עוד לפני שהוא מקדיש וממילא יבואו וישעבדו ויעקלו לו את הנכסים, עוד לפני כן הוא בעצם מקנה את כל הבגדים הללו לאשתו ולבניו, וממילא ההקדש אכן לא יוכל לגבות מהם. עד כאן לערב, ערב טוב לכולם.